שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הנמצאים. חלקה הראשון של הפרשה, והחלק הבולט שבה, עוסק בבגדים, גם בגדי כהן רגילים, ארבעה בגדים, וגם ארבעת הבגדים הנוספים של הכהן הגדול, שהם מעסיקים את התורה הרבה יותר, יש בהם הרבה מאוד פרטים. ארבעת הבגדים הרגילים, מה שנקרא בגדי כהן אדיוט, הכהן הגדול לובש גם אותם, ונראה למה הם עוד משמשים בהמשך, הם הקטונת. קטונת זה לא כמו אצלנו חולצה, קטונת זה הולך מכאן עד כפות הרגליים, גם הקטונת של יוסף הייתה כזאת, זוהי קטונת במקרא, מה שאצלנו נקרא חלוק. מתחתיו יש מכנסיים, מכנסיים קצרים עם מותניים עד ירחיים, כוונה פחות או יותר עד הברכיים, אותם כמובן לא רואים. יש מגבעות או מצנפת, כן, ואבנת. אלה הם הבגדים של כהן רגיל, כהן אדיוט, ונוסף עליהם כהן גדול, שיש לו חושן עם 12 אבנים. החושן תלוי על האפוד, האפוד זה מין סינור כזה, חשב האפוד נמצא כאן למעלה בגובה החזה, והסינור נמצא יותר למטה. האם הסינור לפנים או מאחור, זו עם מחלוקת של רש"י ורשב"ם, אני לא אכנס לזה כרגע. ויש לנו כמובן ציץ ומעיל. כן, כלומר, מעיל כליל תכלת עם פעמונים ורימונים. אנחנו נעסוק היום בשניים מן הבגדים, כשהכוונה בעצם באחד מהם, מה שנעסוק כרגע המעיל, זה לעסוק באופן כללי במושג הבגדים, ואחר כך נעבור בפרטות יותר, לענייני החושן, שנראה בגד מאוד מאוד מרכזי, ובאמת תופס את המקום העיקרי בפרשה שלנו. הרעיון בכלל, שיהיו בגדים, כלומר אני מעריך שכהן היה בא עם בגדים, אבל צריכים להיות בגדים מיוחדים, הרעיון הזה לקוח מאדם הראשון, ולקוח ממחלוקת מוזרה, אבל יש עוד כמה כמוה, לכאורה בשאלת הגרסה בספר התורה, אני לא בטוח שזוהי המשמעות, ויש כאן במקורות, אני אחזיק אותם בידי, ובכן, מקור מספר אחד, אנחנו עוסקים במעיל והציץ, מקור מספר אחד, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתוק קוטנות אור וילבישם, בתורתו של רבי מאיר מצאו, כתוב קוטנות אור, כלומר לא קוטנות אור בעין, אלא קוטנות אור באלף, שזה כמובן הופך את הכל. אור, זה כך נראה לנו תמיד האדם הקדמון, כשהולך עם איזה מין קטונת פראית כזאת מאור של חיה. אם אנחנו מדברים על קטונת אור, אנחנו מדברים על דבר שונה לגמרי. ההיפוך הזה, להבין אותו כפשוטו, דבר שנראה לי לא מתקבל על הדעת כלל, הקוטנות האור שנזכרו, כמו שכתוב אצלנו, נזכרו שם יחד עם פסוקי פורענות. אולי הפסוק הזה כשלעצמו הוא לא פורענות, אבל ההקשר כולו לא מצדיק לדבר שם על קוטנות אור באלף, שזה כמובן דבר אחר. מה שכתוב שם, בואו נקרא את הסוף, אני קורא לו, הבאתי כאן כל הפסוקים. ולאדם אמר, כי שמעת על הכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, לא נעים, אבל קיים, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פי נשלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם. לא נראה שבתוך כל הפסוקים האלה מתאים לדחוף פסוק שמדבר על קוטנות אור באלף. על פניו נראה שמדובר פה באמת על קוטנות אור. כמובן, גם כאן עולה שאלה גדולה, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לאדם קוטנות אור? אדם יכול להלביש את עצמו, ממתי הקדוש ברוך הוא מופיע כחיית בדבר? באמת, לכאורה יכול להיות שכיוון שלא הותר לאדם, הרי בשלב הזה הוא לא הותר לאדם לאכול בשר, ולא הותר לאדם להרוג חיות, והיה עדיין שמחונים, כמו שנאמר במעשה הבריאה, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע הזרע לכם יהיה לאוכלה, הרי להרוג בעלי חיים כדי לאכול את בשרם, הותר לאדם רק אחרי המבול. רק שם נאמר, כל רמס אשר הוא חי, וכולי, כירק עשב נתתי לכם את כל, בשלב הזה לא הותר לו, ויכול להיות גם שלא הותר לו לעשות לעצמו בגדים. כל מה שיכול היה לעשות זה לתפור עלי תאנה, אבל כולנו מבינים איך נראה עלי תאנה ומה הוא חסה. הוא חסה מינימום שבמינימום, למרות שהעלה של תאנה הוא עלה גדול, הוא חסה מינימום שבמינימום, ולכן אדם לקח אורות, לכן השם לקח אורות מבעלי חיים, ועשה לו קטונת, שוב קטונת זה איזשהו בגד גדול, כמו חלוק שמכסה את כולו. אבל ודאי אין כאן מקום לקוטנות אור באלף בהקשר הזה. אני מעריך, אין לי בדיוק על סמך מה, תכף אני אביא אולי עוד מדרש, אבל אני מעריך שעל פי רבי מאיר, אנחנו צריך להפעיל כלל שהשתמשנו בו כבר כמה וכמה פעמים, ולומר אין מוקדם ומאוחר, ואז את הפסוק הזה מתאים למה שכתוב בסוף הפרק הקודם, שם כתוב, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. ההמשך שנאמר זה מהנחש היה ערום, כלומר כנראה התורה רצתה להשוות את הערום של האדם לערום של הנחש, אם כי זה כמובן, זה עירום וזוהי עורמה, אבל מבחינה כרונולוגית כנראה לדעת רבי מאיר, הפסוק אמור להיות כאן, זה לא שצריכים לעשות גזור העתק הדבק, אבל הפרשנות, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, הוא כבר עשה להם. מתי עשה להם? כתוב, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו, קוטנות אור, באלף, וילבישם. כלומר, גן העדן, על זה כבר דיברנו, משמש בעצם כמקדש הראשון, זה בית המקדש הראשון, היינו אומרים, כלומר, כל מה שיש בגן העדן, כל מה שיש במשכן, זה דמוי הדברים שנמצאים בגן העדן, כאשר השם מכניס את אדם ואת אשתו לגן, יש להניח שפסטניש, להיכנס למקום שבו שורה השכינה להיכנס לשם ערום. לא מתאים, ואז השם עשה לאדם ולאשתו קוטנות אור, הלביש אותם בקוטנות אור, קטונת כזאת שהבהיקה עד שלא ניתן היה לראות את גופו, גם אם האור הזה היה, לא היה משהו ממשי, משהו גשמי, הרי העובדה שהוא הבהיק לא אפשרה לראות את גופו, וכך הוא הלביש את האדם. הדבר הזה, אם כי לא כתוב במפורש, אבל די עולה ממדרש אחר, וזה מקור שניים שיש לנו כאן. אדם הראשון היה בכורו של עולם. אנחנו מכירים את זה גם ממעמד הר סיני, שבתחילה שימשו הבכורות ככהנים. הם היו הכהנים, וכיוון שקרב קורבנו, לבש בגדי כהונה גדולה. שנאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות אור, כאן כתוב קוטנות אור, אבל אולי המדרש למד על פי שיטתו של רבי מאיר, קוטנות אור באלף, כן, ולבש קוטנות אור, וכך נכנס לגן העדן למקום השראת השכינה. איך הדבר הזה מתקשר לבגדי כהונה? כאן יש הרבה מקומות. נסו. לא מצאו את מקומם. טוב, איך הדבר הזה מתקשר לבגדי כהונה? בואו באמת נראה את הפסוק הידוע בתהילים, מוכר לנו מברכי נפשי. מקור 3, ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. כלומר, כאן אנחנו מדברים כמובן בדימוי על לבוש שלובש לא אחר מאשר הקדוש ברוך הוא עצמו. הוד והדר. וכתוב בהמשך בפרטים, אותה אור כסלמה. כלומר, שמי שהיה לבוש בקטונת אור, זה למעשה הקדוש ברוך הוא, כבודו בעצמו. הוא אותה אור כסלמה, כלומר, מבהיק בצורה שכמובן אין העין יכולה לשלוט מרוב שהדבר הזה בוהק. כמובן, הדברים האלה נאמרו כמשל. ההמשך זה נוטה שמיים כיריעה. תכף נראה איך מתקשר אותה אור כסלמה לנוטה שמיים כיריעה. נפתח את הסוודר לצורך העניין, תכף תבינו למה. בפרקי דרבי אליעזר, אנחנו מוצאים מדרש, הרמב״ם מדבר עליו מכל מיני כיוונים, לא מוצא בו ידיים ורגליים במדרש הזה, אבל מכל מקום מה שכתוב אצלנו, שמיים מאיזה מקום נבראו, מאיכן נבראו השמיים? מאור לבושו, מאור לבושו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לבוש, לקח ופרס כסמלה, והיו מותחים והולכים עד שאמר להם די. כלומר, לצורך העניין, ודאי, אני לא בא פה לדמות צורה ליוצרה, חס וחלילה, אבל רק כדי קצת להמחיש את זה, כן, בואו נאמר שהסוודר שאני לובש הוא איזשהו בגד של אור לטובת העניין, והקדוש ברוך הוא לוקח את בגדו ועושה את הפעולה הבאה. כך. מה קורה? קוראים שני דברים. קודם כל יש לנו שמיים, נכון? שהשמיים נעשים מקטונת האור, הזאת קטונת האור באלף, אבל מה עוד קורה? העולם נשאר חשוך. כלומר, כל האור פונה כלפי מעלה. החלק הזה מאיר, החלק הזה אטום. איננו מאיר. ואז כשהקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה, זה מה שחזל אמרו, שראה הקדוש ברוך הוא את האור הראשון, וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל האור עולה למעלה, עולה לעולם הבא, העולם שלנו נשאר חשוך, יצטרך הקדוש ברוך הוא ביום הרביעי, לומר יהי מאוד ברכי השמיים, ולתת תחליף את השמש, את הירח ואת הכוכבים. זוהי ככל הנראה שיטת הפרקי דרבי אליעזר כאן, וכאן אנחנו שומעים גם את משמעות בגדו של הקדוש ברוך הוא קטונת האור. אבל אם אנחנו באמת מבינים שמדובר כאן על הרקיע, על השמיים, אז כאן אנחנו יכולים לשאול באיזה צבע הייתה קטונת האור של הקדוש ברוך הוא? זה הייתה בצבע תכלת. כלומר, יש לנו כאן משהו שמזכיר מאוד את מעילו של הכהן הגדול, כמו שנאמר, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. וכאן אני רוצה באמת קצת לדבר על הצבע. המשניות במסכת יומא, משניות מוכרות מאוד, עוסקות בהחלפת הבגדים של הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים. כתוב גם בפרשת החרימות, מופיע הדבר הזה, שהוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו. הכהן עוסק הרבה מאוד בהחלפת בגדים, וממילא בתבילות וקידוש ידיים ורגליים. והמשנה מדברת באמת על שני סוגי בגדים שלובש הכהן הגדול ביום הכיפורים. בגדי זהב, שאותם הוא לובש בעבודות הרגילות, כלומר, כשהוא מקריב את התמיד, כשהוא מקריב את המוספים, אני לא נכנס פה לפרטים, ובגדי לבן, שהם מיוחדים לעבודת הכהן הגדול. כן, שני השעירים, והכתורת, ועוד כמה דברים שנעשים בבגדי לבן. אני, כלומר, ברור לי מדוע המשנה אומרת את זה. אני יכול רק לומר שלטעמי, אני לא אוהב את הצמדה הזאת, את העימות הזה, בגדי זהב מול בגדי לבן. לבן וזהב זה לא שני הפכים, זה לא שני דברים שיכולים לעמוד זה מול זה. אם אנחנו משתמשים בבגדי זהב, אני מעדיף לומר מולם בגדי בד. ואכן, התורה לא מדברת על בגדי לבן, בשום מקום. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקל חטאת ואיל לעולה, קטונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם. גם אחר כך הובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש באוהל הקודש, וניחם שם, מדובר על בגדי בד. בגדי בד זה יכול לעמוד מול בגדי זהב. ואכן, הכהן הגדול ביום הכיפורים לובש רק ארבעה בגדי בד, מה שאמרנו, קטונת בד קודש ילבש, אין מכנסי בד, ובאבנת בד ירגור, מצנפת בד יצנוף. אמנם יש איזשהו הבדל שלא נעסוק בו ממצנפת למגבעת, שנאמרה אצל כהן ידיעות, אבל בגדול ניתן לומר, בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים הם בגדי כהן ידיעות. הוא לובש רק בד, הוא לא לובש זהב. שוב, כשהמשנה מדברת על זה, כנראה דברים כבר נהפכו על פניהם בגלל מנהגם של הכהנים הגדולים. ויש תיאור במשנה במסכת יומא שמתאר את בגדי הבד, את בגדי הלבן שהוא לבש, המחיר שלהם הוא מחיר מזעזע. כן, כלומר, היה לובש, בשחר היה לובש שם פלוסין שערכם 18 מנה, בערב הינדבין שערכם 12 מנה, או שערכם 12 מנה הוא 800, אבל זה, הוא לבש בגדי לבן שהיו מפוארים הרבה יותר מאשר בגדי הזהב. הוא לבש דברים מפוארים ביותר, ויש תיאור איך מרתה בת ביתוס עשתה לבעלה, יהושע בן גמלה עשתה לו בגדים בכלל, כן, השמיים הם הגבו. אפשר לומר, בגדים שיותר אפילו היום מכל מיני חנויות אופנה שאנחנו מכירים, אני לא יודע איפה יותר מסמלת קלה, יותר מכל הדברים האלה זה עולה. אבל כנראה כוונת התורה מלכתחילה הייתה שונה ואולי אפילו הפוכה. מה שמאפיין את יום הכיפורים, הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים עם בגדים של משרת. שוב, מה שהפוך מזה זה בגדי זהב. בכל הבגדים האחרים שהוא לבש, גם במעיל, היו פעמוני זהב ורימונים. כמובן, באפוד, בחושן, היה הרבה מאוד זהב. הציץ היה כולו מזהב טהור. כל הדברים האלה עשויים מזהב. ואני מעריך שזוהי הכוונה, אין קטגור נעשה סנגור. חז"ל אמרו שמדוע הוא לא נכנס עם בגדי זהב לשירות הפנימי יותר לקודש הקודשים, אין קטגור נעשה סנגור, ורומזים שם למעשה העגל שהיה זהב. אבל אפשר שהכוונה היא כללית יותר. הכהן הגדול הוא בעצם משמש כנשיא, כמלך. בפרשת קורח, כשנדרשים כל הנשיאים לתת את המטות שלהם, אז למטה לוי לוקחים את מטה אהרון. אהרון היה נשיא של בית הלוי. אני רוצה שנקרא כאן מקור אחד על משמעות מעמדו של שבט לוי בכלל. זה מקור פרובלמטי, היום מתווכחים על זה הרבה בשאלת השוויון בנטל, זה לא העיסוק שלנו כרגע. ונקרא את מקור 5, ונטפל בו בדבר אחר. ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? עם אחיו, מפני שעובדה לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. מה שעולה מכאן, מעבר לשאלה של לימוד תורה ושירות בצבא וכל דברים האלה שבדרך כלל עוסקים בהם, מה שעולה מכאן, שבט הלוי כחיל השם, הוא בעצם חיל שהייתי מגדיר אותו, איננו כפוף למלכות. זה משהו עצמאי, זה כמו היום מעמד של שגריר של מדינה זרה כאן בארץ, שהוא איננו כפוף לחוקים ויש לו חסינות ויש לו כל הדברים האלה, זה שבט עם חסינות. ולשבט הזה יש מלך או נשיא והוא הכהן הגדול. והכהן הגדול עומד מול מלך ישראל, כשמלך ישראל כמובן אחראי על כל השבטים האחרים, אבל שבט לוי, שהוא שבט כזה אקס-טריטוריאלי כמובן, אין לו נחלה, הוא נמצא בבית השם, הוא איננו כפוף לחוקי הצבא או לכל מיני חוקי מדינה, יש לו מערכת החוקים שלו. כלומר, הכהן הגדול, כשנמצא יחד עם בני שבטו, עם הלוויים ועם הכהנים, הוא הולך עם ציץ של זהב, הוא הולך בעצם עם כתר. הוא הולך עם בגדי זהב, הוא הולך כמלך. כשהוא נכנס לקודש הקודשים בעבודת יום הכיפורים, ידידי היקר, תעמוד למטה. אתה עומד מול פני השכינה. לשם הוא נכנס עם בגדי משרת, עם בגדי בד, עם בגדי כהן עדיות. רק כשהוא עושה את שאר העבודות, הוא עושה אותה מבגדי זהב. והמשמעות של אין קטגור נעשה סנגור, בגלל שכשאדם לובש בגדי זהב, הוא עלול. עלולה לקבוע רוחו, ויש לדבר הזה מקום בכל ימות השנה, חלילה לא ביום הכיפורים, כשעומדים לפני השם בקודש הקודשים. שם אין לזה מקום. וההיפוך הוא בגדי זהב ובגדי בד. לעומת זאת, אם אני מתייחס אל בגדי הכהן הגדול, והם באמת היו לבנים, ואני מניח שהם נקראו בגדי לבן, על שם הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, כלומר, הלבן מציין כפרה, כמו הקיטל, שגם אנחנו נוהגים היום ללבוש בימים נוראים, זה מציין כפרה, שם זה היפוך של אדום, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אבל בגדי בד, אכן, שהם בתור בגדי לבן, הם מציינים כפרה, ההיפוך שלהם זה לא בגדי זהב, אלא בגדי תכלת. ואכן בכל בגדי הכהן הגדול, בכל ארבעת בגדי הכהן הגדול, ללא יוצא מן הכלל, היו או פתילי תכלת או שהבד היה תכלת, כלומר, הכל היה שילוב של תכלת וזהב. כשבמידה רבה, וזה אנחנו תכף נראה, זה מציין גם את ההבדל בין שמיים לארץ, מהבחינה הזו. כלומר, דיברנו על אותה אור כסנה, עוד פעם אני אפתח, אותה אור כסנה, אותה שמיים כעירייה, את הבגד העליון לובש הכהן הגדול, זה המעיל, אבל המעיל כאן מייצג גם את כל בגדי הכהן הגדול האחרים, זה בגד שמבטא את השמיים, בשמיים כמובן תמיד יש מידת הדין, ולכן זה לא ראוי, אין קטגור נעשה סנגור, ולכן ביום הכיפורים עדיף שילבש רק בגדי לבן, אבל אלה הבגדים השמימיים, שמזכירים את בגדיו של הקדוש ברוך הוא שניתנו לאדם הראשון, ואלה בגדי התכלת, ומכאן גם מבגדי כהן גדול, אנחנו מוצאים את התכלת והלבן העיקרים לנו, שמוכרים לנו גם ממקומות אחרים, ואולי גם נדבר על זה. ונראה פסוק ידוע, אולי אני אקרא קודם פסוק שלא כתבתי כאן אני רואה, אבל נקרא אותו, זה בסדר, קיים, ואני רוצה לקרוא, ועשית ציץ, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת. כלומר, כאן מלפנים זה ציץ זהב טהור, מאחור זה קשור עם פתילי תכלת. ומי לא ייזכר במה שכתוב כאן במקור מספר 7, ונתנו על ציצית הכנף, פתיל תכלת. כלומר, הבגד שלנו, הציצית, הוא מעין בגדי כהונה. הוא מעין בגדי כהונה. וכמו הציץ עם פתיל התכלת, לנו יש ציצית עם פתיל תכלת. ולכן אל נתפלא על מדרש חזל, שאומר לנו מיד אחרי פרשת ציצית. מה הפרשה מיד אחרי פרשת ציצית? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי וכולי. כאן יצאתי ידי חובת הדרשן, והגעתי לפרשת קורח, מאיכן שהגענו, ואם כן, והעיקר קורח, אומרים, מה טען קורח, מאיכן יצא קורח, יצא מפרשת ציצית. כולנו מכירים את השאלה שלו, תלית שכולת חלת, האם חייבת בציצית. כלומר, בואו נראה את הפסוקים. עם ישראל לובש ציצית, מה נאמר לו? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, בא קורח ואומר, כי כל הידע, כולם קדושים, ומדוע תתנסו על כל השם? כלומר, אם לכולם יש בגד כזה, שהוא מעין בגד כהונה, מה אתם עושים את עצמכם חשובים יותר מאחרים? טוב, אני לא בא עכשיו לענות על השאלות של קורח, זה לא לענייננו, אבל אנחנו רואים את הציצית, את התכלת ואת הלבן, כממשיכים בעצם כאן, ופתיל התכלת שעומד כאן מול הדבר הזה, והציץ כמובן מול הלבן. ציצית. משמעות הדברים, נלך למקור 6, זה מקור ששמעתי פעם לפני הרבה שנים, ואני אוהב לדרוש אותו מידידי, מהיישוב אופרה רבי יהודה עציון, ואחר כך פיתחנו את זה שנינו ביחד, אבל את המקור שמעתי ממנו, פסוק מאוד קשה, שנאמר במעמד הר סיני, מקור 6, ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. וכאן פסוק אולי הקשה ביותר בתורה. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ומי מאיתנו לא מקבל כאב ראש כשהוא קורא את זה. איך ניתן לראות את אלוהי ישראל, מה זה תחת רגליו וכולי. ברור שמדובר פה על חזון הנבואים. אבל בואו ננסה לפרוט לפרוטות כמה דברים שיש לנו כאן. ואני אקדים גם איזושהי הקדמה בדבר הזה. ארון הברית מוגדר בספר יחזקאל, ארון הברית שנמצא בקודש הקודשים, ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כיסאי ואת מקום כפות רגליי אשר אשכון שמה. הארון הוא מקום כפות רגליו של הקדוש ברוך הוא, ככה זה מוגדר. יש לנו לא מעט תחריטים של מלכים בעולם העתיק. אין, מלכים יושבים, לא, סורי, זה במקום, אילן, אינטרנט, אבל מלכים יושבים, הם יושבים על כיסא המלכות, הרגליים שלהם מונחים על הדום. כמו שאנחנו אומרים על הארון, רוממו השם, אלוהינו משתחוו להדום רגליו, קדוש הוא, הדום רגליו זה הארון. אני מדבר עכשיו על מלכי בשר ודם להבדיל, שיושבים על כיסאות פאר, ורגליהם על הדום. ההדום שמלכים היו שמים עליו את רגליהם, זה היה תיבה, תיבה יפה, מפוארת, שם היו מונחים כל השטרות שהמדינה חתומה עליהם, בכל מיני הסכמים בינלאומיים ואחרים, כל ההסכמים שהמלכות חתומה עליהם היו בתוך ארגז, הארגז הזה היה בנוי כאדום, והמלך שומר עליו עם שתי הרגליים שלו עליו. בואו ננסה להבדיל, לדמות את הקדוש ברוך הוא, רגליו על ארון הברית, ומה נמצא בתוך ארון הברית? ההסכמים שהוא חתום עליהם. לוחות הברית וספר התורה, כן. אבל לעניין שלנו, אנחנו עדיין לפני ארון הברית בפסוק הזה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר הזאת אם כן? שני לוחות הברית שממתינים שמשה רבנו יעלה ויקח אותם. שהרי כך באמת יהיה, כאשר הקדוש ברוך הוא ישכון במשכן, אז תחת רגליו מה יהיה ארון הברית שבתוכו הלוחות. ובכן, כאן כרגע עדיין אין ארון ברית, ותחת רגליו, מה שהם רואים שם במראה הנבואה, זה כמעשה לבנת הספיר, רואים את שני לוחות הברית. עכשיו, בואו נדבר על מה שכתוב על לוחות הברית. זה שנייה אחת, זה לא קשור לפרשת תצווה, אבל נדבר על מה שכתוב, והשאלה איך כתוב, יש לנו מדרש אש שחורה על גבי אש לבנה. נכון, יש מדרש כזה, אני מכיר, אבל דומני שיש מדרש אחר, גמרא מפורשת, שנותנת לנו תמונה שונה. והגמרא במסכת שבת מדברת על השאלה האם גם האותיות הסופיות היו חלק מהאותיות המקוריות שבספר התורה, אותיות שנקראות מנצפח, ממנון צדי פי וחף, חף אתה צריכה להיות קודם, אבל כך זה נקרא מנצפח, יודעים ודאי בתיקנת השבת, מוכר לכם? תיקנת השבת רצית קורבנותיה, ציבית פירושי מסורך שכה, זה תשרק, נכון? עכשיו, הנוסח אשכנז תוקן שם, ולעניות הבנתי תוקן שלא בצדק. בנוסח ספרד זה, ובכן גם אוהבים דבריה הגדולה בחרו, הגענו לבית, אז מסיני נצטבו ציווי פועליה כראוי. כלומר, אחרי כל האותיות האלף בית, מה יש לנו? מנצפח. כחלק מהאותיות, כן? מם, נון, צדי, פי, חף, כן? מנצפח, אפילו על פי הסדר שאנחנו אומרים כאן. אז הגמרא דנה על השאלה של אותיות מנצפח, והיא מביאה את האמירה שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. מזה היא מוכיחה שהייתה מם סופית. מה המיוחד באותיות מם סופית וסמך? שהן אותיות שאין להן אחיזה, כלומר... ההנחה של הגמרא חייבת להיות מה? שעל הלוחות לא היה כתוב שום דבר, אלא מה היה הכל? חקוק. חקוק מצד לצד. ואז המם והסמך בנס היו עומדים, בגלל שבכל אות אחרת יש פה איזה אבן להתעלות עליה. אבל המם והסמך, אז הריבוע הפנימי על מה הוא עומד. אבל דבר אחד עולה מתוך הגמרא, שהלוחות בכלל לא היו כתובים, אלא היו חקוקים משני צדיהם. ובכן, בואו לצורך העניין נניח שאנחנו נדע ואביהו, ואנחנו מסתכלים למעלה, ואנחנו רואים כמעשה לבנת הספיר, ומה עוד אנחנו רואים מעבר למעשה לבנת הספיר? כעצם השמיים לתואר. מה זה כעצם השמיים לתואר? החללים שהם האותיות. החללים של האותיות, אנחנו בעצם רואים את השמיים, שנמצאים מעל מעשה לבנת הספיר. עולה מכאן שבאיזה צבע ראו את הלוחות למעלה? תחלת על גבי לבן. כלומר שבנתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. מה זה?
תזכור בדיוק את מה שכתוב על לוחות הברית, שזה עיקרם של המצוות. וממילא מה שנזכר בהמשך פרשת ציצית, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. שזה בעצם דיבור, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. שהוא העיקר. אבל למעשה הלוחות מהווים פה תחלת. על גבי לבן זה בדיוק מה שקורה עם בגדי כהונה מצד אחד, ועם הציצית מצד שני, התחלת והלבן, בגדי כהן גדול ובגדי כהן אדיוט, וזה גם כמובן הייחוס המיוחד של פתיל התחלת, שנמצא בציצית שהוא בעצם מציין את בגדי כהן גדול. בדבר הזה. טוב, כאן אפשר להפליג, אבל אנחנו נקצר קצת בדבר הזה, וכדי שנספיק לדבר גם על החושן, כמה מילים. כן, פסוקי החושן, יש לנו פסוקי החושן הם ארוכים, אבל אנחנו לא נעסוק לא בשרשראות ולא באחיזה של החושן על האפוד. יש מצווה מיוחדת ולא יזח החושן מעל האפוד, ויש לו קשרים מיוחדים שם. נעסוק רק באבנים. נזכיר, החושן הוא לוח זהב, ובתוכו מקום שמשובצות שם 12 אבנים טובות, טור אודם פתידה וברקת, הטור האחד, והטור השני נופך ספרי ביהלום, הטור השלישי לשם שבו והחלמה, הטור הרביעי תרשיש ושואם וישפה. וכאן אני קורא את הפסוקים, עברנו לפרק ב', שזה החושן, מקור מספר אחד. בכוונה סימנתי כאן את הפסוקים, כדי להראות לכם שאני מדלג באמצע 8 פסוקים. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש השמות תהיינה ל-12 שחת. ונסר את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבוא אל הקודש, לזיכרון לפני אדוני תמיד. ונתתה על חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. נעסוק בכל החושן רק בשלושת הפסוקים האלה, נדלג כרגע על פירוט הלב. אבנים ומה שיש בהם. אני מנסה כאן ללכת לשורשים של החושן. מאיפה זה מתחיל? ואנחנו נעבור למקור מספר 2. אנחנו עוסקים פה עכשיו במקרה זה לא פרשת קורח, חוזרים לפרשת ויצא, וליעקב אבינו שויפגע במקום והיה להם שם, והמקום הוא בית אלוהים, והוא נמצא לפני שער השמיים. רק נאמר שם, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים ימדי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך ונתן לי לכם לאכול וללבוש, וכולי, כן, והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. נדבר קצת על מה שקורה שם. חז"ל הבינו, זה לא מחויב מבחינת פשוטו של מקרא, אבל אני חושב שזה כן מחויב מבחינת ההסתכלות הכוללת וההסתכלות מלמעלה. ויקח, כתוב, כשיעקב מגיע, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו. אפשר להבין, מאבני המקום, אחת מאבני המקום. אבל חז"ל הבינו שאם כתוב ויקח מאבני המקום, פירוש דברים שהוא לקח כמה אבנים, ולא רק אבן אחת. אז עמד להם בסתירה עם מה שכתוב, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, איך הוא לקח כמה אבנים, ובסוף נשאר עם אבן אחת. נראה מה אומר על זה המדרש במקור 3, בעצם אם קוראים את המקורות לא צריכים אותי, אני חושב לכם את המקורות, אנחנו בעצם עושים פה רק בקריאת מקורות. העבודה הגדולה של השיעור זה להכין את המקורות. ובכן, מקור 3, רבי יהודה אומר, 12 אבנים נטל. כלומר, היו לו שם, מתחת הראש, 12 אבנים. 12 אבנים נטל. כיוון שנתאחו זו לזו, ידע שמעמיד 12 שבטים. כלומר, זה גם רש"י מביא שכל 12 אבנים, איפשהו התחברו ביחד, כן? בהתחלה, רבו ביניהם, זאת אומרת, עליי אני הרציתי גושו, אחת אומרת, עליי אני הרציתי גושו. בסופו של דבר, התחברו לאחת, כן? יהודים שואלים איך יעקב ידע אין זה כי עם בית אלוקים. הוא שמע שרבים, אז הוא אמר זה בטח בית כנסת. אבל, שפור יהודי ידוע. אבל לעניין שלנו, 12 האבנים שמופיעות גם כאבן אחת, ועל האבן הזאת אנחנו שומעים שני דברים. דבר ראשון, הצהרתו של הקדוש ברוך הוא.
בואו נגיד במרכאות, את נדרו של הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת, ואת הצהרתו ונדרו, בלי מרכאות של יעקב. שמה הפסוק, שמה הדבר העיקרי שבו? והיה השם לי לאלוהים. זאת האמירה. הקדוש ברוך הוא הצהיר ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת, ויעקב מצהיר והיה השם לי לאלוהים, שם באותו מקום ש12 אבנים התחברו לאבן אחת. והאבן הזאת הפכה להיות מצבה ובית אלוהים וכו'. הסיפור הזה איננו מקרי, ונראה את מקור ארבע. ויכתוב, וזה כמובן מעמד הר סיני, ויכתוב משה את כל דברי אדוני והשכם בבוקר ואיבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. כלומר, משה בונה מזבח ומקים 12 מצבות. כמו 12 שבטים. ויש, אם כן, 12 מצבות. דבר פשוט מרתק, מדהים. אני, כשראיתי זה בעיניים, ראיתי זה פעם ראשונה, לא יכולתי לנשום 5 דקות. כן, דברים ששמעתי ממורי ורבי הרב יואל בן נון. מצאו מקדש מדייני. ממדיין הדרומית, מצאו מקדש מדייני בתימנה. כולנו מכירים את זה, יש שם מקדש גדול של האלה המצרית, חתכור, ואחר כך המדיינים, שהם היו שם עבדים, הרסו את זה. אבל יש שם מקדש מדייני שלהם, נראה כמה אבנים, אף אחד לא מסתכל על זה. מקדש של האלה המצרית, הוא מאוד מרשים, הוא בתוך עמודי שלמה. אז אף אחד לא מסתכל על המקדש המדייני, זה פשוט מדהים. יש שם מזבח, אין פסל, וליד המזבח יש 5 אבנים גדולות. מה זה אומר? כמה שבטים יש לנו מדיינים? איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדה. וכן, 5 מצבות ומזבח. קצת אולי להבין השפעה של יתרו, וזה, מורים הבריאה רבי ילבינו, זה כתוב באתר האינטרנט שלו, ואני עוד למדתי את זה כשהייתי שם איתו, אבל בסדר. קיים, ואם כן, אנחנו מוצאים כאן 12 אבנים, שעליהם נחרטת הברית שעליה נאמר נעשה ונשמת. שם, מיד אחרי הפסוק 12 מצווה, כ-12 שבטי ישראל, בני ישראל אומרים, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמת. הדברים האלה כמובן חוזרים עליהם, חוזרים על עצמם בספר יהושע, כשבני ישראל עולים מן הירדן, הם לוקחים איתם 12 אבנים מתוך הירדן, והבאנו כאן פסוק אחד, במקור 5, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. לוקח מבנה אחד מ-12 אבנים שהוא מקים מן הירדן, והוא אומר, קחו לכם, כן, אבנים איש אחד לשבת. כלומר, 12 אבנים כנגד 12 השבטים, מקים מהם מבנה אחד. בתוספתא, כדי לקצר, הזמן דולק אחרינו, בתוספתא אתם יכולים לראות, תוספתא במסכת סוטה, אנחנו שומעים על מבנה דומה שקרה בברית ערבות מואב. שמשה רבנו עוד בעבר הירדן המזרחי, הקים 12 אבנים יחד. יהושע מוציא מן הירדן אבנים ומקים 12 אבנים כאלה בעבר הירדן המערבי, בגלגל. אחר כך על פי התוספתא לוקחים את 12 האבנים האלה ומעלים אותם לאן? להר עיבל. לברית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על גריזים ועיבל, אבל כדאי לזכור שהברית הייתה בהר עיבל. השומרונים אוהבים יותר את גריזים, כיוון ששם הייתה הברכה. אבל הר עיבל הוא כמובן ההר העיקרי ששם התנהל המעמד. נקרא את הדברים בספר דברים. בקצרה, אין כאן, אין במקורות. לא יכול להעיף פה את הדפים יותר מדי. וכך נאמר שם, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך. נחלקו תנאים בתוספתא במסכת סוטה, האם המזבח זה האבנים, או יש 12 אבנים שעליהם כותבים את דברי התורה, ויש מזבח. חלוקת רבי שמעון וחכמים בדבר הזה. פשטות הדברים, יש כאן שני מבנים. 12 אבנים, כמו 12 מצבה שהיו בהר סיני, יש גם בהר עיבל, ויש מלבד זה מזבח. השיא של העניין, וזה מקור שאני חושב כן, הבאנו כאן, כן? וזה חשוב מאוד, הברית בין, על זה קורטים את הברית עם הקדוש ברוך. גם בהר סיני, גם על הירדן, וגם בהר אילן. והברית הופרה, בראש ובראשונה, על ידי אחאב, שלקח את איזבל, והדברים הכתובים שם, הדברים שלא היו קודם. לא היו קודם. ירובעם מקים הגלים, אבל הגלים, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. פסל, תמונה, זה דברים אסורים, אני לא בא להקל ראש. אבל אחאב, הביא אותנו לאלילי כנען, לבעלים, לא הוא, אשתו. איזבל, הביא את זה, אבל לא משנה כרגע לעניין שלנו, וזאת הייתה לחלוטין ובעליל הפרת ברית מוחלטת של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. הדברים הכתובים כאן הם קשים, וכתוב, היה שחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, והיה נקל לכתו בכתות ירובעם מנבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, והיה כמזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון, והיה שחב את האשרה, והיה שחב אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. לא נמשיך בתיאורים העגומים, ורק לומר שהברית הופרה. ואז בא אליהו הנביא, וגוזר בצורת, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו להתגלות אל אחאב. זה יהיה ההפטרה של שבת הבאה, בעזרת השם, ותיאור מאוד גדול של המעמד בהר הכרמל, שאנחנו נקרא ממנו פסוק אחד בלבד, וזה מקור שבע. אצלי? מקור? לא עובר את זה. ובכן, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה הדבר אדוני אליו לאמור, ישראל יש מך, ויבנה את האבנים מזבח בשמה. שוב חוזר המעמד הזה כשאליהו בא למעשה לחדש את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. והוא מבקש, ענני השם ענני, ואכן אש השם נופלת מן השמיים, ובמקביל בני ישראל אומרים את הביטוי האקוויוולנטי, בואו נגיד לנעשה ונשמע, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ביטוי שאיתו אנחנו חותמים את תפילת יום הכיפורים, כלומר, המעמד הגדול של קבלת מלכות השם, אליהו מחדש את הברית, כאשר הוא משיב את 12 אבנים אל מקומם, ושוב, כמספר שבטי בני יעקב, וכל האמירות הנאמרות כאן. כל הבריתות האלה, בריתות חשובות ועקרוניות, יש להם רק חיסרון אחד. כל אחת בעיתה ובזמנה, כמובן מחייבת אותנו לנצח, אבל מבחינת האירוע והנוכחות של האבנים, כל אחת בעיתה ובזמנה. יש צורך למסד את זה, ולעשות את זה לדבר קיים ברצף. וכאן אני חוזר לפסוקים שקראנו קודם, זה היה ברור לאור מה שאמרנו שאנחנו נלך לקראת העניין הזה, והאבנים תהיינה מקור מספר אחד, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו, תהיינה לשני עשר שבת. אני חוזר למשמעות החושן, ותעשו לי טובה ותפסיקו להתייחס אל החושן כאל אמצעי מודיעין. זה לא התפקיד. זה פה לא יוצא, אבל זה לא התפקיד. התפקיד הוא אבנים כמספר שבטי בני יעקב, כל אבן לשבט, כל האבנים האלה נמצאים במסגרת אחת, כלומר הופכים בעצם להיות דבר אחד, כמו 12 האבנים בהר סיני או בהר עיבל, שהופכות להיות דבר אחד, והשמות של שבטי ישראל נתונים עליהם. אבל יש כיס, כן? ופה אפילו משהו תחלת כדי להדגים, כן? כאן יש לנו 12 אבנים, וכאן יש כיס, כזה, כן? כפול. רבו יהיה כפול. מה יש כאן? בכיס? האורים והתומים. כלומר, החושן מורכב מ-12 אבנים כאן, ומאורים ותומים שנמצאים כאן, ונותרה רק שאלה אחת, ומה היא? מה זה אורים ותומים? כן, רק את השאלה הזאת עדיין לא פתרנו. בואו נלך על פי שיטת הגמרא ביומא, והיא גם שיטת רש"י, נראית פה הפשוטה והטובה, ונסתכל במקור 16. הוא כתב שם המפורש, שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר ומתמם את דבריו. ובמקדש שני, היה החושן, היה אמנם חושן, כלומר היו אבנים, שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו. ואז מלא אי אפשר היה לשאול בחושן, אי אפשר היה, האותיות לא היו מאירות, בגלל שהשם המפורש היה חסר, במקדש שני היו חסרים הרבה דברים. לא היה ארון הברית, אז איך יהיה השם המפורש בתוך החושן? אבל במקור, כאן, במקום הזה, היה השם המפורש, אנחנו לא יודעים איזה שם, אם שם בין 72 אותיות, שם בין 42 אותיות, שם בין 12 אותיות, שם בין 22 אותיות, אלו הם כל מיני שמות. לא ברור איזה שם היה כתוב שם, אבל דרך זה החושן עבד והאיר, וזה היה בפנים. מה משמעות החושן? קודם כל ובראש ובראשונה, החושן מביע את הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן את שמו ומשכן את שמו על החושן, הוא מבטיח את מה שהבטיח ליעקב אבינו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת. בואו נעמוד קודם כל על המשפט הזה שאמרנו עכשיו. אנחנו יודעים היטב, אחד מופיעים לנו האורים בדרך כלל, הם מופיעים בסביבה של מלחמות. באותם מקומות שאנחנו באמת זקוקים, להנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. ובואו נראה את הדוגמאות שיש לנו, כאן נעבור על המקורות, מקור 8, שם זה נאמר על יהושע, ברגע שמשה רבינו ממנה אותו, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט ההורים לפני השם, על פי יצאו ועל פי יבואו הוא וכל בני ישראל יתור כל הידע. מדובר פה על כיבוש הארץ, מה שנאמר על פי יצאו ועל פי יבואו, במקרא תמיד לצאת ולבוא זה למלחמה. ואשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, המשמעות היא במלחמה. ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו למלחמת כיבוש הארץ. ואם כן, מלחמת כיבוש הארץ על פי מה נעשית? על פי משפט האורים. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם. ניקח דוגמה הפוכה. התשובה מאוד. והיא הדוגמה ממה שקרה בעין דור עם שאול, מקור 9. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד, וישאל שאול באדוני, ולא ענהו אדוני גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. שוב, אני רוצה שנשים לב, בשני המקורות שקראנו לא מדובר על אורים ותומים, מדובר על אורים. כלומר, אנחנו צריך לעשות הבחנה בין אורים לבין תומים. כאן מדובר על אורים, ושאול רוצה לדעת מה יקרה במלחמה, ושהקדוש ברוך הוא ידריך אותו במלחמה, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. הסתר פנים. אנחנו מכירים את הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. פסוק לא פשוט, אבל אנחנו נראה דברים גרועים יותר. והנה בספר שופטים, אנחנו מוצאים שם במלחמה שפותחת את ספר שופטים, עם אדוני בזק, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל, באדוני לאמור מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, ואז ויהיה על יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. לא כתוב כאן זה באורים ותומים, אבל החז"ל שהיה פשוט, שכשכתוב וישאלו בני ישראל והשם, זה במשפט האורים. שוב, יצאו למלחמה על פי הדרכה של האורים. ושוב, נביא מקרה הפוך, ומספר שופטים. וכאן אנחנו נדבר על כמה עקרונות חשובים. מדובר פה על מלחמת פילגש בגבעה. ובכן, מלחמת פילגש בגבעה, כתוב כשנלחמים ישראל ובנימין, ויעלו ויקומו ויעלו בית אל. וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם יהודה בתחילה. שימו לב כמה הפסוק הזה דומה לפסוק בתחילת ספר שופטים למקור 10. מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם, ויאמר השם יהודה יעלה. אבל ההבדל, שם בבזק כתוב ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, כמו שבאמת אמר באורים, ויקום בבזק 10,000 איש. בואו נקרא במקור 11, נמשיך. ויצאו בני בנימין מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. כלומר, מה קרה? הפוך. השם אמר איך לעלות, שיהודה יעלה ראשון, ומה קרה במלחמה? הפסידו במלחמה, כל שבטי ישראל מול בנימין, הפסידו במלחמה והיו 22,000 הרוגים. הם 7.5 פעמים מלחמת יום הכיפורים, אז לא חשוב, העם היה הרבה יותר קטן מאשר היום. לא מספיק, בואו נמשיך הלאה. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הערב ויפשלו בהשם לאמור, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם עלו אליו, קדוש ברוך הוא אומר לעלות, ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני, ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחילו בני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שולחי אחד. 40,000 הרוגים ממלחמה שנוהלה על פי האורים, על פי משפט האורים. שאלו את השם. מה קורה? טוב, ללמוד את הסוגיה הזאת, זו סוגיה גדולה, לא ניגע כרגע בכולה, ורק נאמר פרט אחד, שכנראה עולה מכאן. משפט האורים יכול לתת תשובות נכונות כשישראל נלחמים עם אויביהם. אבל כשישראל נלחמים בתוכם, כולנו יכולים להבין שהתשובה סולפה משום שאבן אחת לא עירה. ואז לך תדע איך האותיות הולכות שם. אבן ישפה, האבן של בנימין לא עירה. זאת אותה הרי מלחמה נגדו. ואורים ותומים כנראה אין להם הכלים, ובמכוון אין להם הכלים, איך להדריך את ישראל במלחמת אחים פנימית, אלא רק במלחמה חיצונית עם אויביהם, שעל זה אמר השם, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשם אמר את זה באמת על 12 אבנים שהפכו להיות אבן אחת. כאן זה לא קרה. זה הרבה יותר חמור ממה שקרה אצל שאול. אצל שאול השם לא ענה, כאן השם ענה והטעה אותם. יש מושג של והסתרתי פניי, ויש מושג של ונתתי פניי בכם. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מטעה אותם, אבל זה היה כמובן בגלל ששם הייתה מלחמת אחים. נקרא דוגמה מסובכת יותר. הרגע אנחנו נצטרך לאמץ ראש, ואין לנו ברירה, אנחנו נעשה את זה, ונראה את מקור 12. נעדיף לקרוא את זה בפסוקים עצמם. טוב, נקרא מכאן. אני אחזר למה שאני אסתכל בפסוקים. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והנם שושים את הגורנות. קהילה מזוהה היום היטב, היא נמצאת פחות או יותר מול מושב אדרת, רק יותר מזרחה. אין, באזור עמק האלה, אזור חבל עדולם, רק קצת כבר לכיוון ההר, היום יש מקום ערבי שם שנקרא קהילה. חרבת קהילה יש שם. זה לא. ובכן, פלישתים נלחמים בקהילה ושוסים את הגורנות של היהודים. וישאל דוד, הרי אביתר היה אצלו עם האפוד, וישאל דוד בהשם לאמור, הלך והקיתי בפלישתים האלה, ויום השם אל דוד, לך והקיתה בפלישתים והושעתה את קהילה. ואמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, אף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים, לא מספיק רודף אחרינו שאול, אנחנו גם צריכים ללכת להסתבך עם הפלישתים. ויש אבות דוד לשאל בהשם, ויענהו השם, ויום הקום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידך. יש כאן מלחמה, והקדוש ברוך הוא נותן את הפלישתים בידיו. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אביתר הכהן הגיש האפוד. ויאמר דוד, השם אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגרוני בעלי קהילה בידו, ירד שאול כאשר שמע עבדך. השם אלוהי ישראל הגן על עבדך. ויאמר השם, ירד. ויאמר דוד, הסגירו בעלי קהילה אותי ואת האנשיו יד שאול, ויאמר השם, הסגירו. התשובה הראשונה הייתה מפורטת והייתה טובה והיה בסדר. כאן פתאום הקדוש ברוך הוא עונה לו מילה אחת. שאל שתי שאלות, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ואז הוא צריך להתחנן לפני השם שיגיד לו, והשם עונה לו על כל שאלה לחוד. זה לא מה שהם מצפים, אומרים ודומים ברגע מלחמה. ובאמת, תסתכלו אחר כך, במקור 13, זה המלחמה עם המלאק, אחרי שהם פשטו על צקלג, והגש אביתר את האפוד אל דוד, והישר דוד והשם אמור, רדוף אחרי הגדוד, הסיכנו, והיאמר לו, רדוף, כי הנסק תפסיק ותצל והצל תציל, עונה לו תשובה ברורה ולכל השאלות ולאור הדוף. האם אני אשיג? אשיג. האם אני אציל? תציל. כלומר, התשובה בקהילה, התשובה הראשונה נשמעת טוב, התשובה השנייה נשמעת לא טוב. למה? התשובה הראשונה הייתה במלחמה נגד הפלישתים. התשובה השנייה, במה הייתה? במלחמה מול שאול. מלחמה פנימית. הקדוש ברוך הוא עונה לו. זה עדיין לא מלחמת אחים, זה עדיין לא זה, אבל אי אפשר. האורים ותומים עונים בדבר אחד בלעד, שיש מלחמת ישראל נגד האויבים החיצוניים, ואז כל 12 האבנים מהירות. כל כך מעט זמן נשאר לנו לדבר קצת גם על התומים. בואו נגיד כמה מילים, וכנראה לא נספיק את הכל, ויש פה עוד כמה מקורות חשובים שלא נספיק לדבר עליהם, אבל ניתן את מה שעניות הבנתי, התומים. נעבור, נדלג על הכל, נעבור למקור 19, ונסיים בו. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך. אשר ניסיתו במסע, תרבהו על מי מריבה, שימו לב להיפוך שיש כאן. כל מקום או שנזכרים אורים לבד, או שנזכרים אורים ותומים, כאן מקום יחיד במקרא, תומים ואורים. תומך ואורך לאיש חסידך. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שם רואים רתך ובריתך ינצור. יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה בהפיך וחליל אל מזבחיך, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמה ומשנה ומין יקומון. נספיק, אני אומר פה מכאן גם את השגתי הקטנה, אני יודע דעתי על מה שאומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר, הם חיל השם, הם לא נלחמים, כיוון שהם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, אבל כאן דובר על חיל שכן נלחם. מחץ מותניים כמה ומשנה ומין יקומון. כן, דובר פה על ברך השם חילו את הצבא שלו שנלחם. אבל זאת שאלה נפרדת, אני נכנס אליה כרגע, אני רוצה לומר מה אני רואה כתוב כאן. ומה עשויה להיות המשמעות של התומים ביחס לאורים. האורים הם שם השם. והם למעשה שבועת השם אל בני ישראל כמו אל יעקב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת. התומים מתאר את אחתי יונתי תמתי, אחתי לאמה בראי ליולדתה את עם ישראל. אינני יודע מה היה כתוב בתומים. אני יכול לנחש על פי הדמיון ניחוש שהוא ודאי לא נכון, אבל הוא ייתן לכם דוגמה בסביבה. אולי היה כתוב שם. סתם, אני אומר כי ניחוש בלבד. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שבועת הנאמנות של ישראל להשם. שם בכפל הזה הייתה שבועת הנאמנות של השם לישראל, ושבועת הנאמנות של ישראל להשם. שוב, 12 אבנים של יעקב. מה היה שם? בואו נגיד, 12 אבנים, אנחנו יכולים לדבר שם כאילו על אורים ותומים. באורים היה כתוב. והנה אנוכי, מה אנחנו שמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה הזאת? מה היה כתוב בתומים כאילו? והיה השם לי לאלוהים. זה מה שאומר יעקב אבינו. והיה השם לי לאלוהים. נראה את סדר הדברים כאן. הפסוקים כאן מתחילים בשבועת הנאמנות של בני ישראל, או יותר נכון של שבט לוי. אשר ניסיתו במסע, תרבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, כלומר מוכן אפילו להתנכר לקרוביו, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, השבט הזה מחויב כל כולו לברית עם הקדוש ברוך הוא ותומך. ואז בתגמול מה הם מקבלים? ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמה ומשנה ומין יקומה. זוהי הנאמנות. אפשר לדבר על אהרון, ואומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ועל המשמעויות, בואו ניקח את מה שנגיד אומר כאן הרשב"ם, ולהראות כאן עוד דוגמאות. הרשב"ם לא אומר את זה כאן, אומר את זה בפרשת שמיני. הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. מסבירים כל הראשונים, בקרובי אקדש הם נדב ואביהו שמתו. הרשב"ם אומר לא, בקרובי אקדש זה אהרון. בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. כלומר, אהרון רוצה להספיד את שני בנם, ללכת אחרי מיטתם, להתאבל, שני בנים שמתו, זה, 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 זה חורבן גם הוא מבחינת עולמו, מבחינת עולמו האישי של האדם. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה אומר לו משה? אתה תמשיך לעבוד, אסור לך להפסיק לעבוד. אתה עבד השם ואתה נמצא כאן במשכן. בקרובה יקדש, ועל פני כל עם יכבד, הקדוש ברוך הוא צריך להיקדש בך, אל תחדל מן העבודה. האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי. כאילו לא ראיתי את הבן, כאילו אני לא מכיר אותו. למה? כי שמרו אמרתך ובריתך ניצור. הפעם, כשאני חושב שמשה רומז על זה, אם כי ודאי, לאו דווקא למקרה הספציפי, אבל כשאנחנו מדברים על ברכה, מתי זה יתקיים? בימי החשמונאים. שבט הכהנים. מתתיהו וחמשת בניו. איש מהם לא מת על מיטתו. כולם נהרגו במלחמות ישראל או שנרצחו, הכל במלחמות ישראל. כולם מתו על גאולת ישראל ועל גאולת ישראל להשיב את ליבם לאביהם שבשמיים לחדש את עבודת המקדש בכל זה. שם התקיים. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, איש לא חס לא על בני משפחתו ולא על אף אחד אחר, וכולם הלכו להילחם את מלחמת ישראל. הכהנים, תומך עבורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, כן, מדבר פה על הכהן. ומשה מתפלל, ברך השם חילו ופועל ידיו, תרצה מחץ מותניים כמיו ומסניו בן יקומון, על שבט הכהנים, שמוסר את נפשו על הברית עם השם. אני נותן את זה כדוגמה, לאו דווקא שמשה רבינו התכוון לזה, אבל החיבור שקודם תומים ואחר כך אורים, ובעקבות התומים, כשאמרו אם רתך ובריתך ינצורו, ברך השם חילו ופועל ידיו, תרצה. ואני אומר, דבר אחד שהיה שם זה האורים, זה שם השם המחויבות שלו לשמור על עם ישראל כמו שהיה באותן מלחמות שראינו. אבל יש שם גם תומים. כשם שיש מחויבות להשם לשמור את ישראל, כך יש מחויבות לעם ישראל לברית עם השם. ושני הדברים האלה צריכים להתקיים. וכשאהרון נושא את חושן המשפט, אז מה כתוב שם? נחזור לפסוקים במקור מספר אחד. מנסה אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואל הקודש לזיכרון לפני השם, ונסה אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. פסוק אחד שמבטא את המחויבות של עם ישראל, והפסוק השני שמבטא מה שבא אהרון לפני השם ואומר לו את משפט בני ישראל, ריבונו של עולם, אתה צריך להגן עליהם. לעתים הקדוש ברוך הוא עושה את זה באמצעות נביא. כמה וכמה מלחמות יש לנו על תצר, אני יודע, הרי נתתי בידך את סיחון מלך האמורים את ארצו החל רש, אני כבר גומר. יש נביא שאומר איך להילחם. זה על ידי משה. באהרון אין נביא באורים ותומים. יש האותיות שמבטאות את כנסת ישראל. זוהי רוח הקודש. משה הוא נביא השם, הוא נקרא שושבינה דמלכה. הוא השושבין של הקדוש ברוך הוא, כן, כתוב בזוהר. אהרון הוא שושבין הדמטרוניתא, הוא השושבין של הגבירה, של עם ישראל. דרך אותיות עם ישראל, דרך האותיות של כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר את דברו ונותן את ישועתו לעם, דרך האותיות של שבטי ישורון. דרך זה, מקיים הקדוש ברוך הוא ומממש את השטחתו לעם ישראל. תודה רבה.